בחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון ובהשקעות נדלן בישראל, ופועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. לפרטים, חפשו בגוגל, רובי קפיטל, בכפוף לתקנון המופיע באתר.
גדלתי בבית כזה שהכניסו לך פחד שלקנות בית, זה לא אפשרי וזה תמיד קשה. אני תמיד אומר בכל עסקה, אם אתה מספק את כל התשובות, אז הצד השני נשאר רק להחליט.
אני מנסה להבין, למה בעצם הלכת על שלושה נכסים?
אני תכננתי את המהלך ככה, אני מקווה שאני לא טועה, לקנות דירות בעון עצמי שאני יכול עכשיו, להכפיל אותם בטווח של השנים הבאות, שזה מה שעתיד לקרות שם לדעתי, ואולי למכור אותם שם, ואז לקנות דירות לילדים בישראל.
עד לפני שלוש שנים, לבני הזוג גילי וקרן בקר מרמת השרון, לא הייתה אפילו דירה אחת. כיום, יש להם ארבע. דירה שהם מזכירים לסטודנטים ברמת השרון, ועוד שלושה נכסים, לפחות על הנייר, בפורטוגל. היי, אני גיא ליברמן, ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס, והיום נשמע מגילי בקר, איך קורה שבן אדם מגיע לגיל 50, ומפתח סוג של תחביב, משקיע נדלן. מאיפה הכסף? מה לקח להם כל כך הרבה זמן, ואיך זה קשור לסביבה שבה הוא גדל? ולמה דווקא פורטוגל? אגב, פורטוגל, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו עוסקים במדינה הזו שהפכה לאחד מהיעדים שיותר קורצים למשקיעים בישראל בשנים האחרונות. ואם זה מעניין אתכם, מוזמנים ומוזמנות להזין לפרק 46 שלנו שעלה לאוויר לפני שנתיים בדיוק. זהו, חלס הקדמות, בואו ניגש לעניינים. גילי, אלן, שמח שבאת. ספר לנו קצת עליך ונצא לדרך.
אז אני גילי בקר, בן 50 מרמת השרון, נשוי פלוס שתי בנים ובת, קרן בקר זו אשתי. שתינו עובדים בתחום הילדים והפקות ואירועים מרמת השרון ובכלל בכל הארץ. זהו, ומגדלים את הילדים בכיף באהבה, אוהבים את החיים, טיילים, כבר בני 50, חושבים על העתיד.
ולפני כמה חודשים חשבתם על העתיד וגם החלטתם לעשות עם זה משהו.
התחלנו ככה בשנתיים האחרונות להבין שאנחנו בגיל הנכון שצריכים כבר להתחיל לבסס את עצמנו, וחיפשנו כל מיני דברים בתחום ההשקעות. כמובן שיהיה עוגן בישראל, שזה כל בית רוצה היום שיהיה לו בית בישראל, דירה או בית בישראל כראשון, ואחר כך לחפש כל מיני השקעות לילדים בעתיד.
אתה אומר, לפני שנתיים התחלנו לחשוב על זה, מה היה עד לפני שנתיים?
בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות עשינו כל מיני ניסיונות, רצינו לחפש לקנות בית בישראל, לא היה לנו אז בית.
זאת אומרת שאתה עד גיל 45 בעצם אתם חיים בסחירות.
חיים בסחירות, עדיין חיים בסחירות.
למה בעצם? כאילו בלי להיכנס לך לכיס יותר מדי בגלל מצב כלכלי וכאלה, אבל זה בגלל החלטה מודעת או שזה בגלל מצב כלכלי?
לקנות בית פרטי ברמת השרון, זה מתחיל מבוא נגיד בין 6 ל-10, 15 מיליון שקל, שלנו אין את זה.
ומה אם לא ברמת השרון?
ובגלל תחום העיסוק שלנו, וזה שאני גדלתי ונולדתי שם, ואני שנותן את רוב השירותים שלי באזור שלי, והעיסוקים של קרן שם ברמת השרון, היה קשה לנו לעזוב את רמת השרון.
אז מה קורה לפני 5 שנים?
לפני 5 שנים חיפשנו לקנות דירה.
מה קרה לפני 5 שנים? למה דווקא אז פתאום החלטתם לרכוש דירה?
הצלחנו לצבור איזשהו הון עצמי קטן, לא הרבה. מה שהניע אותנו לקנות זה שהבנו שאנחנו צריכים גם מהר בגלל שנותנים משכנתאות עד גיל 70, וגם סוג של פשילות שהגענו אליה. הבנו שהמחירים גם עולים וכל שנה הם צורכים יותר ויותר ויותר, ושחייבים לעשות צעד ולתפוס יוזמה, ופשוט לקפוץ למים ולא לפחד. כי היו פחדים, גדלתי בבית כזה שהכניסו לך פחד שלקנות בית, זה לא אפשרי, וזה תמיד קשה, וההורים שלי גדלו בבית של עמידר, וכשהם רצו לרכוש את זה מעמידר, כי היה שם פינוי של כל האזור, זרקו אותם למים, והם היו צריכים לקחת הלוואות, וזה היה מפחיד, וגם כשהם עשו את זה, זה היה כמעט בלתי אפשרי, מבחינתם, לא היה להם כסף, לא היה להם הון עצמי, וכל הזמן גדלתי בצל הפחד שבית זה קשה להשיג, וכמעט בלתי אפשרי, ואיכשהו אשתי אמרה, יאללה, עזוב, לך על זה, אל תפחד, בוא ננסה.
אז אחרי הרבה שנים של חששות, גילי ואשתו התחילו לחפש דירה, מיקום כבר יש, קרוב לבית, זה אולי יקר כי בכל זאת רמת השרון, אבל יש להם היכרות טובה עם השטח. אחרי תקופת חיפושים יחסית ארוכה, הזוג מצא דירה במתחם שמיועד לפינוי בינוי. בואו נשמע מעט פרטים.
זאת דירת 60 מטר בשכונת יוספטל, זו שכונה הכי ותיקה ברמת השרון. בתים מאוד 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 ישנים, כמעט לא ברי דיור.
איזה קומה זה?
זו קומה שלישית מתוך 4.
ובכמה קנית אותה?
וקניתי אותה ב-2 מיליון ו-100 אלף שקלים, שיפצתי אותה בעוד 50,000 שקלים בערך. אנחנו כהנדימן במשפחה, כולם אח שלי שיפוצניק, ואני, יש לי ידיים טובות מאוד. שיפצנו את הדירה כזה לרמונט, שיכול להיות למגורים נורמטיביים. ברמת השרון יש את בית ספר רימון, שיש בו הרבה 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 סטודנטים. ידענו שזה הקהל יעד שלנו, אז התאמנו את הדירה בעצם לסחירות לסטודנטים, לשתי שותפים. שכר דירה מינימלי ביותר, סביב ה-4,500 עד 5,000 שקלים.
לשני ביחד.
5,000 שקלים זה שתי סטודנטים יכולים לחלוק את זה. זה נורמלי להם ברמת השרון, כי השכירות ברמת השרון הן הרבה יותר גבוהות, וזה לא בר השגה בשבילהם. ותאמנו את זה לסטודנטים, הזכרנו להם את הדירה לשנתיים עם אופציה לעוד שנה, ידענו שפחות או יותר זה הטווח של הפינוי-בינוי.
בוא נראות שנתיים קדימה, מה קורה עם הפרויקט הזה היום?
הפרויקט הזה הוא מחולק לשני חלקים. חלק הראשון שלו, בניינים A ו-B נבנו, וכבר גרים בהם. C ו-D הם בניינים שהם כרגע, כשרכשנו, התחילו את הבניין השלישי, ואנחנו כאילו בסוף. חכים כרגע להגשה של היזם לתוכנית של הבניין שלנו, וכרגע המספרים, כפי שהיזם מוכר, הכפילו את עצמם.
זאת אומרת, במצב היוצא, מה שנקרא, כשתקבל מפתח, להערכתך הדירה הזאת תהיה שווה קצת למעלה מ-4 מיליון שקלים?
כרגע היזם מוכר אותה ב-3.8. אני מאמין שעד שנקבל מפתח, בעקבות זה שגם מכסת הדירות ברמת השרון שהולכות להיבנות תיגמר, ובפרויקט כזה טוב ויוקרתי, זה הכפיל את עצמו פי 2, זה במינימום.
כששומעים את גילי זה נשמע כמו שיחוק ומשהו קליל כזה, אני חושב שבעיקר היה כאן טיימינג יוצא דופן. בשיחה איתו הוא מסביר לי שחוזה ההתקשרות לפרויקט הפינוי-בינוי נחתם כבר לפני עשור. זה אומר שבעלי הדירה הקודמים החזיקו בהבטחה להתחדשות עירונית עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וזה פשוט לא הגיע. אינני יודע מה היו הסיבות שהם החליטו למכור, אבל חשוב גם להזכיר את הזווית הזו, כדי שאף אחד לא יחשוב שהכל ורוד בתחום ההתחדשות העירונית. טוב, אנחנו מתקדמים. אחרי שקרן וגילי רכשו את הדירה והכניסו סוחרים, תחום הנדלן הפך להרבה יותר מרכזי בחייהם.
כל חיי אהבתי, אולי הייתי צריך להגיד את זה בהקדמה, אהבתי את התחום של הנדלן, אני תמיד התעניינתי, והתחלתי להצטרף לאיזה זום נדלן, כל יום ראשון בערב, ב-8 בערב, עם אחד המנטורים הידועים של התחום.
מי זה?
צחי קבטינסקי.
תארח אצלנו, תחפש אותו, פרק 19. יאללה, שוט.
ואז התחלתי ללמוד אצלו ולהתעניין, ובעצם את כל תקופת הקורונה, שזה היה המון זמן, למדתי אצלו בפודקאסטים המון דברים, צברתי ממש ביטחון, והתחלתי גם קצת לחפש עסקאות לעצמי, ופתאום כשאתה מתחיל לדבר את זה ולדבר את זה, פתאום גם נופלים לך עסקאות. כל פעם באתי לאשתי עם כל מיני רעיונות וכל מיני דברים אחרים, אמרתי לה, בואי נצבור עוד הון, ופתאום בא לי החשק, והיא אמרה, יופי, בא לך רע, ואני שמחה. אמרתי לך, נקפוץ למים, יהיה בסדר. באמת, באה שנה טובה באירועים, ועשינו הרבה יותר כסף מכל שנה אחרת כמעט בתחום. אשתי אמרה לי, בוא נשים בצד, גם ממה שאני עובדת, גם ממה שאתה עושה. סתם, נשים כל אחד, נתאמץ, נשתגע, נגיד, נשים כל אחד 100,000 שקל, אין לו 200, זה התחלה. באמת, עשינו כך, והתחלתי לחפש עסקאות בארץ. עסקאות בארץ, מן הסתם, כל מי שמכיר את השוק המקומי, וכל זוג שרוצה לקנות בית, מבין שבארץ, כדי לקנות דירה, בכל אופן, גם ראשונה וגם שנייה, 200,000 שקלים לא יכולים לעזור לו בכלום, אולי, פריפריה פלוס פלוס.
במקביל, הוא גם חשב על סיבוב נוסף בדירה שמיועדת להתחדשות עירונית, אלא שאז הוא גילה שלא כל יום פורים.
התחלתי לחפש עוד סיבוב של פינוי-בינוי, אמרתי, תשמע, שם הכסף, אולי, אתה יודע, אתה יושב על הגדר, הכסף עובד בשבילך, משקיע את העון העצמי הראשון, קונה, חכה 5, 6, 7, 8 שנים גג, פרויקט יוצא לפועל, ו... אתה מכפיל את הכסף. כמעט היום בכל פינו-בינו בארץ, זה מכפיל את עצמו, אם אתה מאתר את הלוקיישן הנכון ואת העסקה הנכונה.
אמרת פה הכל. גם המוכרים מבינים את זה, ושאתה אומר את העסקה הנכונה, זה אומר עכשיו למצוא נכס, שבעל הנכס לא בא ואומר לך, הוא מכניס לך כבר את מה שאני קורא לו פרמיית ההתחדשות העירונית, או פרמיית הפינוי-בינוי, וכבר מוכר לך את הדירה, כאילו הפרויקט כבר נבנה, והנה אתה מקבל מפתח לדירה חדשה.
הרוב, כל מי שפניתי אליו בתחום ה... שרוצה למכור את הדירה שלו והוא בפינוי-בינוי, רצה למכור לי זה במחיר החלום. שמה זה אומר? כרגע תיארת את זה? דירה שלו שווה כרגע 1.5 מיליון, הוא רוצה משהו יקבל בעוד 6, 7, 8 שנים, שזה נגיד 3 מיליון או 4 מיליון. ואז הבנתי שרוב העסקאות האלו הם ככה, ואולי תקנה את זה ב-100-200 אלף שקלים פחות, שזה באמת לא העסקה. מה שאני צריך לחפש זה יורשים שכרגע מוכנים ובשלים למכור. התחלתי לחפש כלב, ולא מצאתי.
סיכום ביניים, קרן וגילי עם דירה אחת ביד, והם רוצים להמשיך ולהשקיע בנדלן, אבל מסתמן שההון שברשותם לא מתאים למחירים בישראל. ואז גילי מחליט להסתכל מעבר לים, אז תעדכו חגורות, כי אנחנו בדרך לפורטוגל. למה דווקא שם? בואו נשמע.
חקרתי קצת את חול. בכל מקום שהתחלתי לברר בחול, הרף כניסה פר יחידה היה קצת גבוה. הבנתי שהרף כניסה שם הוא מאוד נמוך כדי לרכוש דירה חדשה בפורטוגל.
למה חשוב לך דירה חדשה?
תראה, מכיוון שאני לא מכיר את פורטוגל, ואמרתי מה יכול להיות בדירה חדשה. בעצם דירה חדשה יכולה להיות אחלה השקעה, מאמין שקצב הדרישה בפורטוגל הוא בטח גבוה. אני אבנה מבדוק את זה. ושם, אם אני אקנה דירה חדשה, א', אני אעשה דלטה בין הרכישה לבין סיום הבניין, מאוד גבוה על הכסף, שזה טבעי בכל מקום בעולם, מי שמבין יודע את זה, ובית, בטח גם שם יש צורך של דירות חדשות, וכדאי מאוד להשקיע בדירה חדשה, כי לא בא לי להתעסק עם השנה, למרות שאני יודע לשפץ, למרות שהכל, לא מכיר את המטריה שם, בוא נלך על בטוח.
וזה לא רק זה, גילי מספר לי שבלי שום קשר לנדלן, הוא היה בתהליך של הוצאת דרכון פורטוגלי, אז כחלק מהנסיעה להביא אותו משם, הוא כבר החליט לבצע חקר שוק מקומי. בנימה אישית, אני יכול להגיד שפגשתי לא מעט משקיעים, חלקם גם התארחו כאן לאורך השנים, והם הודו שמעולם הם לא ביקרו במדינת היעד שלהם, טרם ביצוע השקעה, אז זה בהחלט חיובי ומעניין לשמוע על משקיע שגם נסע למדינה שבה הוא החליט להשקיע, ולבדוק ולראות את הדברים בעצמו. אז כחלק מההכנות לנסיעה, גילי מספר לי שהוא פגש גם חברה ישראלית שמשווקת נכסים בפורטוגל. בואו נשמע.
הלכתי לפגישה בתל אביב במשרדי אירופה שם כדי להבין איך זה עובד, מה הם מבקשים, מה הם מציעים, מה זה. גיליתי קודם כל אנשים שהם בני אדם, אנשים מאוד אמינים, ואמרתי בכל זאת נבדוק אותם בשיח השדנות, אמרתי אני טס לשם, נעשה סקר מקומי, וגם נבדוק את האנשים עצמם. טסתי לשם לשבוע ימים, כמובן כדי להוציא את הדרכון, הדרכון הלך מאוד מהר, תוך יומיים היה לי דרכון.
שזה בלי שום קשר לעסקת נדלן, זאת אומרת, הוצאת את זה...
כן, הגעתי לפורטו, שזה העיר הכי גדולה בפורטוגל אחרי ליסבון, כי הבנתי שמראש בליסבון אני לא הולך לקנות, כי ליסבון זה תל אביב, ופורטו זה העיר השנייה, שהיא קצת יותר קטנה, קצת יותר זה, אבל היא בועטת, מגיעים לשם 13 מיליון תיירים בשנה. כמובן שהגעתי למשרדים של אירופה נדלן בפורטו, שם גם עשיתי פגישות עם המקומיים שלהם, שחלקם ישראלים, חלקם לא. הוציאו אותי לסיור לוקיישנים, בחנתי את הנכסים שהם מציעים. שוב פעם גיליתי אנשים שבני אדם מאוד אמינים, לא דוחפים, הם משקפים לך את כל העסקה במלואה, שזה היה חשוב לי מאוד. אני תמיד אומר בכל עסקה, אם אתה מספק את כל התשובות, אז הצד השני נשאר רק להחליט. מה זה אומר? כפחד ראשוני של השקעה בחול, כמשקיע פשוט שרוצה אולי לבנות עתיד לילדים שלו או לעצמו, מחפש עסקה בחול, אם נתנו לי את כל התשובות שקיימות וסגרו לי את כל הפחדים שלי, אז אין לי מה לעשות, רק להחליט אחרי זה. לקראת הסיום של השהייה שלי בפורטוגל, החלטתי שאני גם בודק אותם עוד, והלכתי למתווכים מקומיים, והלכתי ליזמים מקומיים, ובדקתי את השוק במקביל אליהם, פיזית, כמה מזכירים דירה, ואיך זה עובד שם, ואת כל הדברים האלו, ואוששתי את כל החששות שלי.
אוקיי, אז גילי עשה את כל הבדיקות שלו, ואפילו מצא חברה שהוא סומך עליה. בעניין הזה נפתח סוגריים, הנה פתחתי, ונזכיר שבעבר התראיין אצלנו בעלים של חברה אחרת שגם פועלת בפורטו, חפשו אותו בפרק 46 שלנו, כבר אמרתי, במילים אחרות, שכל אחד יעשה את הבדיקות שלו, שלה, וימצא את החברות והגופים שאמינים ורציניים בעיניכם. זהו, אפשר לסגור סוגריים? בואו נמשיך ונשמע מה בעצם גילי חיפש, למה ומה, ומה הוא קנה בסוף.
רציתי לרכוש דירות שיכולות להתאים לכל כיס, ולא דירות של משקיעים שהם במרכז העיר, באזור של העיר העתיקה, והם עולים כ-500 אלף יורו, ומתאימות ל-Airbnb וכל מיני כאלו דברים. אני אמרתי, נלך על סולידי בטוח. משהו שבעצם כל זוג צעיר צריך שם בפורטוגל לרכוש. וגיליתי שיש בצמוד לפורטו שכונות ואזורים מתפתחים מאוד, שבפורטו, כמו בתל אביב, כבר אי אפשר לבנות שכונות שלמות לזוגות, לאנשים שרוצים לקנות דירות. זה לא משנה אם זה דירת חדר, שני חדרים או שלושה חדרים או ארבעה חדרים. והכיוון הולך למגמה של גאיה.
גאיה, או בשמה המלא וילה נובה דה גאיה, שזו עיר במחוז פורטו שממוקמת דרומית לעיר פורטו.
ראיתי שיש יזם, יזם מאוד 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 רציני, אם נשווה אותו לארץ כמו, לא יודע, אלקטרה בנייה או גינדי, שבונים קומפלקסים שלמים של מספר בניינים עצום, כולל שטחי מסחר, כולל סופרים, כולל חדרי כושר, כולל הכל, כולל פארק שמסביב לכל הזה, ושהעירייה בעצמה מפתחת את האזור. כך שהיא בנה שמה אצטדיון ואיזשהו מרכז כנסים וכל מיני פיתוח של העירייה, והבנתי שזה הדבר הבא.
גילי מחליט לרכוש בגאיה 3 דירות מקבלן מקומי, כאמור באמצעות אירופה נדלן. על איזה מחירים אנחנו מדברים?
אני קניתי אחת של 150 אלף יורו ושניים של 200.
עכשיו, אתה קונה את זה כשזה על הנייר, עוד לא התחילה הבנייה.
נכון.
אני מנסה להבין, למה בעצם הלכת על 3 נכסים? אתה שנתיים, קצת יותר משנתיים, אחרי שעשית עסקה מאוד גדולה, מאיפה עכשיו אתה מביא את הכסף לקנות 3 נכסים בפורטוגל? אתה צריך להשקיף פה משהו כמו, אם אני מסתכל על מספרים, משהו כמו 150 אלף יורו שאתה צריך להביא מהבית.
כן, אז 150 אלף יורו הם בערך 500 אלף שקלים. כפי שאמרתי באמצע הפודקאסט, אני ואשתי, אחרי הפחד הראשון ואחרי שקנים דירה, באה שנה טובה של אחרי הקורונה, צריכנו לחסוך כל אחד 100 אלף שקלים. בערך, כי זה מהבנק המשותף חסכנו 200 אלף שקלים, הכנסה המשותפת. בא לנו הרעב הזה ואמרנו, יאללה, צריכים לדאוג לעתיד הילדים, אנחנו תכף 50, בוא נדאג לעתיד שלנו וגם לילדים. התחלנו קצת יותר לחסוך, באמת, אנחנו כזה טיפוס שאוהב את החיים ובזבזנים, התחלנו לשים כסף בצד, ואמרנו, אם לא נעשה את זה, לא יקרה. חסכנו, קצת היה שנים טובות גם, זמן טוב, הצלחנו תוך בערך, לא יודע, שנתיים, לא יודע בדיוק לכמת לך את זה לזמן, לחסוך כמעט 500 אלף שקלים.
זה סכום גבוה, 500 אלף שקלים, זה... גם אם חוסכים קצת פה בצד הטיולים, זה קשה להגיע לסכום הזה.
נכון, חסכנו 400, לקחנו קצת הלוואה של 100, אמר, אנחנו קופצים למים, משתגעים, אנחנו נחזיר את זה, אנחנו נשתגע, במובן הטוב של המילה, אנחנו נעשה את זה כי די.
אוקיי, אבל למה 3 נכסים? זאת אומרת, למה לא ללכת, אוקיי, ללכת על נכס אחד? למה פתאום 3 על ההתחלה?
חיבור של כמה דברים. אחד, יש לי שתי בנים ובת, יש לי 3 ילדים שרצה לדאוג להם בעתיד, והבנתי שבארץ אני לא אוכל לעשות את זה. הרי אני לא יצליח לקנות פה 3 דירות של הכי פחות 2 מיליון שקלים באזור המרכז, כי אני צריך בשביל זה 1 מיליון שקלים שלי לכל אחד. אני לא אצליח לעשות את זה ב-10 שנים הקרובות. ואם אתה קונה היום בפורטוגל בית ב-150-200 אלף יורו, זה הולך לגדול, חברים, אני אומר לכם, בפי 2 ויותר, בטווח של השנים הבאות, במקסימום 10 שנים לדעתי.
רגע, שגרירנו בפורטו, חכה רגע, עם הדבר הזה. בקטע הזה. אז למעשה התוכנית שלך, אם אני מבין, שלך ושל אשתך, היא בעצם לקנות דירה לכל ילד, זה בעצם המטרה פה במהלך הזה.
אני תכננתי את המהלך ככה, אני מקווה שאני לא טועה, לקנות דירות בעון עצמי שאני יכול עכשיו, להכפיל אותם בטווח של השנים הבאות, שזה מה שעתיד לקרות שם לדעתי, ואולי למכור אותם שם, ואז לקנות דירות לילדים בישראל.
אז בעצם אתה מביא מהבית משהו כמו 500,000 שקלים, אתה קונה שם 3 נכסים, אתה יכול לספר לנו באיזה נכסים מדובר?
קניתי שם דירות חדשות מקבלן, 3 חדרים ושני חדרים, תלוי ברמת לך אחד של 200, 2 של 200 אלף יורו.
וזה מוכן בעוד כשנתיים?
בעוד כשנתיים הקבלן התחייב, יש לו טווח של עד שנה מקסימום מחרור, 0.5 שנה וזה.
ורק אני רוצה לשאול לגבי התוכנית הפיננסית. אתה בעצם מביא משהו כמו שליש מהבית, ואת שאר הכסף אתה תיקח במשכנתא?
לקחת את המשכנתא כדי להשלים את ההון העצמי לקבלן.
וזה קורה עם בנק מקומי?
עם בנק מקומי.
תגיד, הכל נשמע מאוד ורוד עם מה שאתה אומר, מה יכול לפגום בתוכנית שלך? מה יכול לקרות אתה יודע, שהתוכנית לא תהיה כזאת ורודה בסוף?
תראה, כמו בכל דבר יש סיכונים. הסיכון הראשון, שהוא קצת מתגמד, אבל בישראל הוא לא יכול לקרות, כמו שאמרתי, בפורטוגל, אין ליווי בנקאי מלא. אני אפרט את זה אולי קצת שאנשים יבינו. בארץ אתה בא לקבלן, מחליט לעשות איתו עסקה, אתה קונה את הנכס ממנו, בעצם כולם יודעים ליווי בנקאי בארץ. הבנק המלווה נותן לקבלן שעושה או ליזם את הליווי המלא כדי לרכוש דירה ולכל הפרויקט. מן הסתם הקבלנים בארץ ממונפים וקונים גם את הקרקע וגם את הבנייה בליווי בנקאי, שזה דגש מאוד חשוב. וקורה משהו ומישהו פשט רגל, אז הבנק המלווה משלים את העסקה. בפורטוגל בכלל, בכל פורטוגל, זה עובד אחרת. הקבלן קונה את המגרש במאות אלפי יורו במזומן, בעון עצמי שלו, לא הלוואות לו כלום. זה הביטחון הראשון. הביטחון השני, זה שבעצם הוא צריך לבנות את הבניין ממימון של הבנק. קצת עובד הפוך מהארץ, בעצם את הליווי הבנקאי, כביכול הוא לוקח מהבנק. שם הבנק לא בדיוק נכנס בנעליו אם הוא פושט את הרגל, והחוכמה היא לבחור את הקבלן יזם, לפי גודלו, לפי הניסיון שלו, לפי ההיסטוריה שלו בעצם, ולראות, ופה האלמנט של הסיכון.
אז זה הסיכון הראשון, מה עוד?
הסיכון השני הוא, בוא נקרא לו, איך נגיד אותו, משבר האשראי בעולם, משבר היורו, תראה, אנחנו בשנה מאוד קשה גם בישראל. אף אחד לא יודע מה יהיה, אף אחד לא יודע מה יהיה הכנסה שלו. אף אחד לא יודע מה יהיה, זאת אומרת, יש תחזיות, ויודעים שהולך להיות שנה קשה, לפחות שנה. ואם זה יפגע ב, אתה יודע, זה שרשרת, באשראים בבנקים, או ביורו עצמו שהוא ייחלש, או אולי יתחזק, אנחנו לא יודעים, כרגע אנחנו יודעים שהוא מתחזק. וזה ייפול בשרשרת לבנקים וליזמים. יכול להיות שיהיו גם יזמים שלא יעמדו בזה.
מה עם זה שהריבית תעלה גם בפורטוגל? עד כמה זה יכול לפגוע בך?
אני עדיין בסייף סייט שמה, גם אם היא תעלה, למרות שאני לא מאמין שהיא תעלה כל כך הרבה. אני קצת עוקב אחרי הפריים של אירופה, ואני רואה מה קורה, כי בעצם הבנקים בפורטוגל מושתתים על ריבית הקבועה, ויש את הריבית של האיחוד האירופאי. אז אם הריבית שמה תעלה, אז גם שמה הריבית תעלה. כמו שראינו בארץ, היא לא תעלה באחוזים. היא תעלה, אתה יודע, בקפיצות קטנות.
לא, פה בארץ היא עלתה באחוזים. עד לפני שנה היא הייתה כמעט אפסית, והיום אנחנו על ריבית שעלתה כבר בצורה גבוהה מאוד. אני לא אגיד את המספר, כי בדיוק היום, בזמן שאנחנו מקליטים, היום שהחלטת ריבית נוספת פה בישראל, והציפייה היא שהיא תעלה שוב פעם. אבל בוא נגיד שנגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, ממש בתחילת הדרך, שהוא רק דיבר על העלאות ריבית, הוא אמר 1.5% בתוך שנה, פחות או יותר, וכבר אחרי 3-4 העלאות ריבית, כבר הוא עבר את התחזית שלו עצמו והרבה מעבר. אז קשה לדעת לאן זה הולך.
תראה, קשה לדעת הרבה דברים, וקשה לדעת ולחזות מהי ההכנסה שלנו ומהי הריביות בעתיד. יש איזשהו צפי של מה שיקרה, כמו שאנחנו יודעים שפה הריבית בארץ גם יכולה לעלות בעוד קצת. לצערנו, הריבית בארץ עלתה בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות, המון. שמה לא. אם היא תשתולל בעוד שנתיים, נמכור, נמנף, נעשה זה, נמכור, ועדיין נרוויח כמעט 50% על ההון העצמי, בסדר? כי בין הרכישה לבין המחירה, יש שם פער מאוד גדול.
אוקיי, אני מקווה בשבילך, אגיד לי, שהתרחיש הזה לא יקרה, ושהתוכנית שלך תצליח. אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו, וששיתפת אותנו במסע הנדלני שלכם.
אני שמח שהצטרפתי והכרתי אותך, ואם תרמתי אפילו במקצת, אפילו לזוג אחד לקנות בית בישראל, אז אני את שלי עשיתי, ושיהיה רק טוב.
עד כאן גילי, ועכשיו לפינת הפרשנות שלנו, עם פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אהלן אריק.
אהלן.
תגיד, זה מה שאנחנו צפויים לראות בזמן הקרוב, יותר ויותר ישראלים שפשוט מחליטים להשקיע בחול?
לדעתי כן. אלא אם כן, הממשלה תבין שהיא צריכה לשנות ב-180 מעלות את המדיניות שלה. לא רק שלא למסות אותם במיסוי יתר כפי שקורה היום, אלא להפחית את המיסוי, משום שאנחנו רואים שהמשקיעים בורחים, מחירי השכירות עולים, ובעקבותיהם גם האינפלציה.
תראה, מי שיכול לסמן להם אולי, וכבר ראינו כמה דיווחים על זה, זה רשות המיסים, שפתאום מגלים שהכנסות ממיסים קטנו, התרגלנו בשנים האחרונות להכנסות עצומות ממיסים שהגיעו בעיקר מנדלן, אז יכול להיות שדווקא ברשות המיסים יחשבו על כל מיני רעיונות חדשים, וזה מה שיחזיר את הגלגל אחורה קצת. יכול להיות?
לא. רשות המיסים כבר הצביעה בדוח שלה שמיסוי המקרקעין, ההכנסות בגינו, פחתו ברבעון הראשון של השנה ב-43% לעומת הרבעון הראשון של 2022. זאת אומרת, הם יכולים להצביע על נתונים, הם יכולים להמליץ על פתרונות, אבל בסופו של דבר הדברים נעשים באוצר ונעשים במשרד השיכון, אני מניח בעיקר באוצר, ושם הם צריכים לבוא ולהבין את המשמעות של משקיעים שא' מוציאים את הכספים שלהם מישראל, וב' תורמים לעלייה באינפלציה עקב זה שהם מוכרים יותר דירות מאשר קונים.
הבנתי. אני לא רוצה לדבר על פורטוגל, כי שתינו לא מומחים בפורטוגל, לא עשינו שם חקר שוק בעצמנו, אבל אני כן רוצה לשאול, אולי לגבי זה שגילי פה פגש חברה, הלך, עשה את הבדיקות שלו, אגב גם נסע לחול, שזה דבר שלרוב לא עושים, ואני חייב להגיד שזה מרשים, ואני מאוד מאוד ממליץ, אני יודע שגם אתה, אבל אולי על מה צריך להסתכל כשאנחנו פוגשים חברה שמשווקת לנו נכסים בחול, אולי איזה כללי אצבע שאתה יכול להצביע עליהם.
לנסות לברר כמה שניתן פרטי רקע לחברה הזאת. מי היא, מה היא, מה המוניטין שלה. כשהם מנסים לשווק לנו איזה נכס מסוים, לבדוק ספציפית מה קורה עם שוק הנדלן באזור הזה של הנכס, וזה באמצעות גורמים בלתי תלויים, למשל אם אתה לוקח שמאי מקומי, או אפילו מתייעץ במתווך מקומי, אתה אומר שאתה רוצה שוקל לקנות שם דירה, ואתה שואל אותו כל מיני שאלות.
אגב, זו בדיקה יחסית פשוטה באמת, היום שהעולם כזה כפר קטן, אפשר באמת להרים טלפון אפילו לאיזה מתווך מקומי, רואה חשבון מקומי למצוא, זה לא כזה מסובך, אפשר לעזר בחברים אם יש לנו קשיי שפה או כל דבר אחר, אני חושב שזה באמת שווה את כמה שעות שההשקעה שלנו.
נכון, וכמו שאמרת מקודם, אני מאוד אהבתי שגילי בא, לא הסתפק בהשקעה על עיוור מישראל, אלא הגיע לפורטוגל, בדק את הערים השונות, ובסופו של דבר החליט לוותר על ליסבון, וגם בפורטו הוא היה והחליט לא לרכוש בפורטו, אלא בעיר אחרת. עכשיו, אני לא יודע איזה בדיקות בדיוק הוא עשה שם, ומה הביא אותו למסקנה לרכוש בעיר השלישית, אבל ברור שדבר כזה עושה מי שלמד את השוק, וזה בהחלט דבר חיובי.
לגמרי. טוב, אולי אנחנו נדבר על יעדים נוספים מחוץ לישראל בפרקים הבאים. אריק, אני כרגיל מאוד מודה לך. להתראות.
גם לך, גיא.
בחסות חברת רובי קפיטל, יזמי נדלן, בתקופה של אי-ודאות שם המשחק הוא פיזור סיכוני מחושב. קרן ההשקעות של רובי קפיטל, שותפת אקוויטי שקטה, מספקת לכם את השקט הפיננסי הדרוש לניהול הפרויקט בהצלחה. למידע נוסף, חפשו רובי קפיטל בגוגל. בכפוף לתקנון המופיע באתר.
זהו, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים מעולים נוספים שלנו ממתינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו, לשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי, ניתן לפנות אליי בכל דרך אפשרית, פייסבוק, טוויטר, אפשר גם דרך אינסטגרם, אפשר גם באמצעות כתובת המייל שלנו, kesef.bakir@globs.co.il, באותיות באנגלית כמובן. ניר לייס ערך את הסאונד, וילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, ואני, כמו שאתם בטח מכירים וחושבים, בדרך לשדה התעופה, קבעתי פגישות עם כמה אנשי נדלן במיקום סודי בפורטוגל, ונראה לי שהפעם אין ספק שאני הולך להביא עסקה, או יותר נכון עסקאות שעוד רבות ידובר בהן, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.